הארץ עם הקפת יבש ביבש חד בתרי בתיד תערובת של יבש ביבש דנו להגיד למשל חתיכת בשר שהיא חיה אינה מבושלת לפי מנהג ירושלים אין הבדל אם החתיכה גדולה או קטנה אין עליה תורת חתיכה ראויה להתכבד אלא אם כן היא מבושלת מרן בסימן קוף א' סובר שהחתיכה הראויה להתכבד שאפילו באלף לא בטלה היא דווקא מבושלת אבל חתיכה חיה אין הפרש אם גדולה או קטנה היא אף על פי שאילו יבשלו אותה תהיה ראויה להתכבד בפני גודלה וחשיבותה כיוון שבאשר הוא שם בשעת התערובת היא חיה ונודעה התערובת כבר לכן אין לה דין שעתיכה ראויה להתכבד בבטלה חד בתרי וכבר אמרנו כשאומרים חד בתרי בתיד אין הכוונה שצריך להיות דבר שהוא כפול שיהיה כפל אלא כל שיש רוב כך היה לה פרי חדש אף הכי שיש חוקים וכן כשיש למשל שניים ושלושה גם כן אומרים חד בתרי בתיד כיוון שהרוב כשר שלוש חתיכות כשרות ושניים לא כשרות שאם תערבו אז בטלים כמו שלקחנו דוגמה למשל אוכלים נקניק שני אנשים אוכלים נקניק על שולחן אחד אחד אוכל נקניק כשר אחד אוכל נקניק לא כשר ותערבו שניים שלושה פרוסות מתוך הנקניק לא כשר עם הנקניק הכשר זה בוודאי לך שמוע לא ראו להתכבד כפי שראו זה יכול תקף ומיד לא לך שמוע חסיר בישול אבל דרך כלל הפרוסות של נקניק הם עשויים בצורה כזאת שהם קטנטנים ודקים מאוד וחתיכה אחת מהם לא ראויה להתכבד אלא בצירוף כמה חתיכות כשזה כמה חתיכות אין לומר כאילו זו חתיכה שראה להתכבד חתיכה להתכבד חתיכה אחת כמו שהיא שלמה אז לכן כשיש תערובת נגיד נפלו שתי חתיכות עם שלושה או שלושה חתיכות לא כשר עם ארבעה כשר תמיד כשיש רוב זה כשר יש סברה שאומרים שצריך לסרובד למנקר אבל דעת הפרי חדש וכך דעת הפרי מגדים שמספיק רוב לא צריך להיות יותר מזה לכן כשאנחנו אומרים חד בתרי בתיד אין הכוונה צריך להיות כפול אלא הכוונה רוב צריך להיות עכשיו כפי שאנחנו אומרים חתיכה חיה מנהג ירושלים כדעת מרן בסימן קוף א' כי מרן יש בו סתירה בדבר הזה בסימן קוף י' משמע בדבר א' שדין חתיכה ראויה להתכבד שייך גם בחתיכה שהיא חיה שהיא עדיין אם היא גדולה כזאת וחשובה שאילו יבשלו אותה ראויה לתת אותה לכבד אותה לפני אורח אורח נכבד יש עליה תורת חתיכה ראויה להתכבד וזה סתירה בין מרן בסימן קוף א' בסימן קוף י' לכאורה הם תכנו לסכמו בסימן קוף י' שזה פשנה האחרונה אבל העיד הגאון ביצחק הכהן רפא פורס בעל ספר בתי כהונה שמנהג ירושלים מדורי דורות להשאיר לכן כשבא לי הפעלה מעשה פה ככה הורה לכאן המעשה כמו שכתב מרן בסימן קוף א' שאחד בתרי בתיד בחתיכה חיה בין שהיא גדולה בין שהיא קטנה והסכימו על ידו גם כן הרבה מרבני האחרונים בתוכם הגאון ראשון לציון רבי דוד חזן חד בדרה היו קוראים לו ראשי תיבות חד דוד חזן שכתב בספרו בנדיב לב שמסתמך על הוראתו של דוד חזן רפפור והעלה שחד בתרי בתים אף פי שהיא חתיכה גדולה וחשובה ראויה לכבד באורחים מכיוון שבאשר הוא שם היא חיה עדיין לא ראויה לכבוד לכן חד בתרי בתים וכך הסכים גם כי רבי אליהו חזן הרב הראשי של אלכסנדריה של מצרים בספרו תעלומת לב גם כן והעיד עמדה גירושלים אותו דבר כותב גם כן רבי רחמים פרנקו בספר שערי רחמים שהמנהג הוא בירושלים שחד בתרי בתים אפילו חתיכה גדולה אם היא עדיין חיה אותו דבר כותב הגאון בעל ספר בן דוד לגבי הלכות פסח יש בהלכות פסח היו אנשים שהיו עושים כיכרות, עושים כיכרות של מצה, מכינו אותה לפסח, נגיד עושים בעיה לפסח, היו לשים עשה בצק, ונותנים לכל אחד ואחד לפתוח את העשה, לסדר את זה שיהיה כיכרות, עורכים את זה, מכינים את זה לעשייה. וקרה שאחד ישב על יד חלון ולא שם לב, והשמש הייתה זורחת על העשה. יש מחלוקת הפוסקים, אם עברה בלשה תחת השמש, אם העשה הזאת כשרה לאכול אותה, הוא יחמץ, כיוון שלשה אותה תחת השמש. יש תמיד לחסות את החלונות, לחסות שלא תזרח שמה השמש. אם זורחת השמש על העשה, העשה הזאת בצק הזה נקרא שמו חמץ. צריך לדעת כמה פוסקים, דעת הראש אחרים, אבל הרמב"ם חולק. הרמב"ם אומר עברה בלשה, זה חוזר על חמי חמה. לשמיים היו חמים, אבל אם עברה בלשה תחת השמש, הרמב"ם מכשיר וכתבתו של מרן. אף על פי כי בעניינים של חמץ בין החשים, ולכן קרא, ספר בדוד אומר, קרא שפעם היו עושים כמו שהמדגיש, ישבו תחת החלון ולא שמו לב שהשמש זורחת על העשה, והיו פותחים את הכיכרות, והיו אנשים אחרים שם, כולם עובדים, ומסרו את הכיכרות, כולם התערבו. תערבה בצק הזה של השבותו שכמו שאמרתי תחת השמש עם בצק אחר שהיה בסדר. עכשיו יש כאן תערובת, הרוב היה כשר, הרוב הגמור היה כשר, אבל היו כמה אחרים שהיו כמו שאמרתי תחת השמש שבחינו בזה עוד לפני שהספיקו לשמו אותו בתוך התנור, בתוך האפייה. אז לכאורה כיכרות שבעל הבית כתוב בסימן ק"י שזה מהדברים שאינם בטלים מפני שיש בהם חשיבות מיוחדת. כיכרות שנחתום עושים אותם קטנים אז בטלים, אבל כיכרות שבעל הבית אם אחד מהכיכרות הוא אסור, כל הכיכרות כולם אסורים, מפני שזה כמו דבר שבמניין יש בו חשיבות אפילו באלף לבטים, כך פסק מרן בסימן ק"ט. כן, הוא אומר לך זה כיכר וכיכרות, אז לכאורה יש בו חשיבות. הוא אומר זה דומה כמו חתיכה ויעל יתקבל שלא בטל. אז זה בא הרב ואמר מתי אנחנו כיכרות שבעל הבית שכיכר אחד באלף כיכרות הכל אסור, ודווקא באופן שכבר היה אפוי, אבל משאין כן אם היה עדיין חי, עדיין היה עשה בצק, טרם נאפה, אז כבר נתבטל עם הכיכרות האחרות ואין חוזר ונעור, אז יכולים תקף מיד לאפות אותו וזה בטל כבר. מזה ראיה, בדין הזה שחתיכה ראויה להתקבל, שגם כאן פוסק מרן בסימן ק"א שחתיכה ראויה להתקבל לא נקרא רק מבושלת, אבל עדיין חיה כי חיות אינה, זה עדיין זה מותר. בטלה אפילו שתהיה חתיכה גדולה וחשובה. לכן גם הכיכר הזה, גם לדוגמה שכיכר שבעל הבית יש בה חשיבות, ודווקא כשאחר שנאפה יש חשיבות. אבל כשנודעה התערובת בעודו בצק, בצק לא שייך להתאבד בזה בני אדם, ולכן אין על זה תורת חשיבות, ואחד בתרי בטיל. לכן גם הכיכרות האלה שהם חמץ, הועיל. שהתערבו בכיכרות אחרות שהכל כשר, לכן אומרים שזה בטל. ובפרט, לפני פסח לא אומרים במה שהוא, חמץ הפסח במה שהוא, זה רק בפסח עצמו. וכאן זה היה לפני שהיכנס הפסח, בערב פסח בטל בשישי, כמו כל האסורים כולם, כך פסק מרן. כי עדיין עד לא נכנס חומרת החמץ, חומרת החמץ יש בזה לא מה להיראה, מה להימצא, גם יש בזה כרת, כל זה בעצומו של הפסח. לפני פסח עדיין לא חד, וזה היה בזמן כמו שאמרנו, היה בערב פסח. לכן אומר שכאן בכיכרות, כמו כל העשורים כולם, יבש ויבש, חד בוצרי בטיל, לכן כל הכיכרות כולם כשרים. מסכים על ידו רבי משה אמריליו, שהיה תמיד חבר של הרב, הרב היה רבי יוסף דוד אבדית של סלוניקי, ותמיד חבר שלו היה רבי משה אמריליו, מעצפת דבר משה. וגם הוא גם כן מסכים לספרתו של הבן דוד, וגם כן מאותו הטעם שאמר הרב, שכמו שעניין חתיכה ראויה להתקבל, כשזה עדיין חי, לא שייך בזה חתיכה ראויה להתקבל, טרם מתבשל, רק אחרי שהבישול, אז נקרא שמו חתיכה ראויה להתקבל. כך בעניין הזה, כיוון שזה הבצק עוד חי, עוד לא נאפה, לכן יש בזה תורת בתול, ובטל חד בצל בטל. כן, זה אנחנו לומדים בכל האסורים, שאנחנו אומרים חתיכה שאין לה ראויה להתקבל, מה זה שנותן? זאת אומרת, באותה שעה לא יכולה להתקבל, כיוון שעדיין היא לא מבושלת. לכן בין שהיא חתיכה קטנה, בין שהיא חתיכה גדולה וחשובה, חד בצרי בטיל, בין שהיו של אדם אחד, בין שהיו של שני בני אדם. נגיד למשל ראובן בן שמעון, ואחר נתן לו חתיכת נבלה טריפה. חשב למכור אותה לגוי או לתת לכלב שלו, והנה בטעות נפלה ותעריבה עם שני חתיכות אחרות. אנחנו אומרים חד גוסי בסיס, כל החתיכות כולם כשרות, ומותר לאיש אחד לאכול אותם כולם, את כל השלושה, וזו אחר זו, לא ביחד. אם יעשו אותם כמו סנדוויץ' שלושתם ביחד, לקרוך אותם כמו עלי לזכן, כל אחד ואחד בבת אחת, אז אם מה אפשר אוכל אחד מהם שהוא תרם, זה אסור. אבל אוכל בזה אחר זה, כשאוכל אחד, אמר אני אוכל כשר. בשנייה, אני אוכל גם כשר, זה כשר. השלישית, התרף כבר מאחד, הוא לא צריך מאמין מאחד אותו, אחד מאחד, הוא אוכל כשר. כל אחד ואחד לכל המים אוכל כשר. יש מחמירים, הרמה מביא, יש מחמירים שמשליחים אחד מהחתיכות האלה, אחת מהם, ואומר שזו חומרה בעלמה. מצד הדין, התורה אמרה אחרי רבים להטות, זה כבר זה מותר. אלא בכל זאת, יותר טוב שאדם מה נפשך אכלת מה שהוא לא כשר, אז השם שזה זורק אחד מהם, משליך אחד מהם. זה חומרה כפי שאמרתי. מרן לא כתב את הדבר הזה שישליך אחד מהם, אלא סובר מרן שאפילו איש אחד יכול לאכול כל השלושה, ובלבד שיאכל אותם בזה אחר זה, ולא יאכל אותם כולם ביחד. תלכו הפוסקים בשלושה חתיכות אלה שאמרנו שהיו עדיין חיות טרם התבשלו, והתערבה חתיכה אחת לא כשרה ושתי חתיכות שהן כשרות ועדיין כולן חיות, שאמרנו, עדיין לא מבושלות. לדעת הראש, כיוון שכבר התבטלו, אילו רוצה לאכול אותם כולם כשהם בעדיהם חיות, אז אני שאלה מוכן בשר חי, רוצה לאכול בשר חי, זה מותר, רוצה לאכול אחת אחר השנייה, היה יכול לאכול שלושתם. לכן הוא רוצה לבשל אותם, הוא לא רוצה לאכול אותם כמו שהם, לבשל אותם, כדי לבני אדם. גם כן רשאי לבשל אותם כולם בתוך סיר אחד, כבר שהתבטלו לא ממחוזר ונעור. זה הפרוש של הראש, אבל הרשב"א חולק על זה, אומר לא. באותה שעה שהוא אוכל זה ואחר זה, אין כאן נתינת טעם, כל אחד לחולק העת, זה לבדו עומד וזה לבדו עומד. אבל כשיבשל אותם, אם ישים אותם כולם בקדירה אחת, הרי מה נפשך אחת מהם היא טרפה? ולכן אסרנו לאכול שלושתם בבת אחת. כן, כשאחד מהם טרפה, היא אוסרת את כל התפשיט, 60 פעם כנגדם. למה מה נפשך אתה יודע שחתיכה אחת מהם היא טרפה? לפיכך אסור לבשל אותם בתוך קדירה אחת, אלא יחזק אותם בשתי קדירות. ישים חלק פה וחלק פה. ואז בכל קדירה וקדירה יאמר, אין פה החתיכה שהיא טרפה. בכל החתיכה נאמר, כל קדירה נאמר שיש שם רק כשרות, אין שם טרפה. לכן לא יבשל אותם כולם בתוך סיר אחד, אלא יחזקם לשתיים. ומרן פסק את דעתו של הרשב"א, שהחפי שכיוון התבטלו, לא אומרים שמותר לבשל אותם כולם כאחת, אלא יחלוק אותם בשתיים, ישימו אותם חלק מקדרה אחת, חלק מקדרה שנייה, ואז בכל קדרה נאמר שפה כשר, ומותר לאכול מכל אחד ואחד, ואין בזה שום חשש. רק לא יאכל אותם, לא יעבירים עוד פעם ביד אחת. כל אחד ואחד לפני בדו, עזר עדי לבדו. זה רעתו של מרן. כן, ודאי, אנחנו קבלנו הוראות מרן, צריך להחמיר בזה, שלא יבשל אותם כולם בתוך סיר אחד. אלא אם כן, אם רוצה דווקא לבשל אותם בסיר אחד, אין לו שני סירים, אז יכול להוסיף עליהם הרבה מים, הרבה ירקות, וימצא גם כן עוד בשר, שבקיצור, החתיכה הכי גדולה שיש בתוך השלושה החתיכות האלה, נגיד היא שוקלת 50 גרם, ישים כל כך הרבה חתיכות ועוד מרק ועוד כל כך ירקות, באופן שיש 60 נגד החתיכה ההיא, לא שייך בזה הם בטלים אסור לחתיכה, כי כבר עדיין זה באותה שעה זה היתר עדיין. אלא אחר כך, כשיתבשלו ויפלטו טעם, אז נעשה כבר האסור. אז הוא מקדים רפואה למכה, לפני שיפלטו טעם, הוא מוסיף, שם מים, שם ירקות, שם זה כמה חתיכות, בקיצור שבאופן שיש 60 פעם נגד החתיכה הכי גדולה שבהם, לכן כבר כיוון שיש 60, כבר בטל, נגמר. אין בזה כבר חשש, שנאמר, מה נפשך יש אחד מהם, מה אכפת לי מה שיש אחד מהם, כבר נפלט אליה ב-60, הפליטת רעב שלה ברוטר, כבר נפלט אליה ב-60. לכן אנחנו מתירים בצורה כזאת, של אותם גם כן אפילו בתוך קדרה אחת. לכן, מההלכה הזאת, יש למדים גם כן הלכה אחרת. יש לנו דין, בשר שישה שלושה ימים בלא מלאכה, החמירו הגאונים ואמרו שאין לבשל אותו אפילו על ידי מליחה, כי כבר התייבש דמו בתוכו אחרי שלושה ימים מעת לעת, 72 שעות, בשעת השחיטה, ונשאר בחוץ 72 שעות, כגון בזמן הקור, שזה לא, שלא מסריח, יכול להיות, לא שם אותו בתוך המקרר ולא שום דבר, שם אותו כאן, או שם אותו במקרר למטה, מקום שאין שם, לא בפריזר, מקום שיש שם הקור עצום, וכן, וזה נשאר שלושה ימים בלא מליחה, אז הבשר הזה כבר נתייבש דמו בתוכו, אפילו אם יעשה לו מליחה, המליחה אם בכוח המלח לפלוט את כל הדם שיש בפנים, כמו שיש בכל בשר. כל בשר שהוא טרי תוך שלושה ימים, הדם שלו עדיין הוא הולך. אז בא המלח, יש לו סיגולה כזאת, נמשוך אליו כל דבר שהוא הולך, הוא מושך אליו את כל הדם, אחר כך רוחסים, שוספים את הבשר ומבשלים אותו, אין שום חשש דם. זה רמזו, נתנו חלק גם כרמז בזה במקרא, רק חזק לביתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש. וכי התורה צריכה לצוות אותי שאני לא אוכל דם, ואומר חזק לביתי אכול הדם. אתה רוצה לאסור את הדם, טוב, כתוב, כל חלק אכול דם לא תאכלו. אבל מה זה רק חזק, תתחזק הרבה שלא תאכל את הדם. מה כל כך זה דם, זה מאכל תאווה, זה דם מאוס, זה דם משוקט, מי אוכל דם? זאת אומרת, לא, תעשה חוכמה, תחזק, תהיה חזק, מה יש לחזק אותם? יש דברים יותר חמורים שיש את התאווה של האדם יותר עליהם, ולא כתוב בהם חזק. אלא רמזו בזה שהתורה רומזת לנו גם בכל חתיכת בשר יש דם. אם אתה תבשל את זה, אז הדם נפלא אף פעם בתוך התפשיט ואוסר. לכן תחזק, כלומר תתחכם בדבר, תקח לך את חתיכת הבשר הזאת ותעשה לה מליחה כדת וכדין, שיהיה כל כך שלא נאכל מחמת מלחו. אם נשים מעט מלח ככה זה לא שווה כלום, אלא נשים הרבה מלח שלא נאכל מחמת מלחו, וישאר לכל הפחות כשעוד מהלך מיל, כמו שכתב מרן, זה 18 דקות, שתישאר במלח, ואחר כך יפלוט, המלח הזה יפלוט את כל הדם, זה ההתחכמות שיש אותה להוציא את הדם. זהו רק חזק לבטיח הדם. לא תקף אתה מביא את הבשר מהקצב, תקף על המקום מבשל אותו. ועל ידי כך יפלט הדם בתוך המאכל ויסול לך את כל האוכל. זה הרמז שכתוב רק חזק לכל הדם. טוב, על כל פנים, זה שאנחנו אומרים, שהמלחה הזאת מוציאה את הדם. כל זה, כשעדיין הדם מולח. ובתוך שלושה ימים עדיין הוא הולך והמלח יכול מסוגל להוציא את הדם, לא אוכל את דבר אחרי שלושה ימים יבש דמו בתוכו, ואז המלח לא יכול לפעול אלא צלי, צריך לאכול את הבשר הזה צלי, לא נעשה לגמרי, האש כוחו עצום, אז לכן הוא מושך את הדם, מה שפלט פלט, מה שלא פלט יכול אדם לאכול אותו, אוכל אותו כמו שאוכל המרק, זה בזמן העברים שלא פירש, מה שפירש יצא כבר החוצה, צלק אותו האש, ומה שנשאר עדיין בפנים, יכול להיות שנשאר עדיין בפנים, אנחנו לא בטוחים, אפילו באש, כשאתה לוקח את הבשר הזה וצולע אותו, עדיין אנחנו לא משוכנעים שכל הדם יצא, אפילו על ידי האש, אלא אומרים מה יש, אם לא יצא, אז זה דם האיברים שלו פירש מוצא, מה שעקן תבשל אותו, זה יפלוט את זה על ידי התערובת של הרוטב, המים, הרוטב, המרק, מרתחים אותו ומוצאים, מסירים ממנו את הדם, והדם הזה אוסר את כל המאכל מחדש, לכן אסור לבשל אותו על ידי מליחה, אלא צריך לצלוט אותו, וצולים אותו ואוכלים אותו. לבשל אחר תלייה יש מחלוקת של פוסקים, מרן פסק שאסור. למה? כמו שאמרתי, אנחנו לא משוכנעים שהתלייה, האש, הוציא את כל הדם, יכול להישאר מעט דם. אז שוב פעם, נהי שבאש לא יצא, כשאתה שם אותו עוד פעם בתוך הרוטב, אבא שם עוד פעם מנענע אותו, מטפל בו, הוא מוציא אותו עוד פעם ועושה את כל המאכל. לכן אין לו שום תקנה אלא בצלייה ולא בשול אחר צלייה. לא דומה לכבד, אחרי שאדם צלה כבד, אפילו צלה אותו חצי צלייתו. אדם יכול לאכול אותו, חצי צלייה יכול לאכול אותו. אף הפי כן אנחנו אומרים משהו פלט, משהו פלט, אין חשש שיפלוט את זה אף פעם בתוך תבשיל. אם נרצה אחר כך לבשל אותו או לתגן אותו, מותר. אחרי שצלע את הכבד, כי גם כן שם לא מועיל לו מליחה, כי הוא כולו דם. הכבד בכלל כולו דם, והתורה תירה אותו, לדעת התורה להתיר אותו. איפה רמזו בתורה שמותר לאכול כבד? כתוב, לא תאכל אלו, רק את הדם לא תאכל, על הארץ תשפכנו כמים. דם שנשפך כמים, אני אוסרת לך. דם שהוא כבד, כולו חתיכה אחת, מקשה אחת, זה לא נשפך כמים, אני לא אוסרת לך. אף על פי שהכבד כולו דם. ובכל זאת אנחנו אומרים, אחרי שתולה אותו, מותר אחר כך ללכת לתגן אותו, או לבשל אותו, ולאכול אותו. זה מותר. אבל מה שאין כן, בבשר ששחט שלושה ימים ולא מליחה, שגם כן דינו בטלייה, לא יועיל לו טלייה כדי שאחר כך יוכל לבשל אותו או לתגן אותו, אלא אסור. ואכל אותו כמות שהוא, טלי. השאלה לפני גאונים האחרונים, שמות יעקב ועוד, יש שומן אבז. שומן אבז הזה, היו עושים, משתמשים בו בשפע מקודם, עכשיו אני לא יודע איך עושים, אבל מקודם הם משתמשים בזה בשפע. במקום שמן, היו משתמשים בשומן. נוצאים מתגן בצל, לוקחים שומן, מתגנים את הבצל עם שומן. והיה בריא. היום כבר יש החוכמה אחרת של הרופאים, אומרים שזה משמין, שזה ככה, שמנת, עבית, כסית, עושים כבר דיאטרות, עושים כל מיני דברים. אבל קודם זה היה התענוג שלהם. כל דבר רוצים לתגן, מתגנים אותו בשומן. במקום שיקחת שמן של סויה, שמן בויה, אני יודע כל אלוהים האלה, זה לא טעם ולא ריח. היו לוקחים שומן של עלייה. ובכן, שומן של עלייה, זה היה נפוץ. עכשיו, אם השומן הזה, שעה שלושה ימים בלא מריחה, שם השומן אי אפשר לשים אותו על צלייה. אתה שם אותו בשפוד או באיזה מקום על צלייה, וחם בשמש ונמס, הכל יהיה מים אחר כך, הכל נשפך על האש, איפה יהיה, איך אפשר לשרוט אותו? אי אפשר לשרוט אותו. וזה קרה, ששומן הזה של האבז, נשאר שלושה ימים בלא מריחה, באו לשאול את הרב, מה לעשות בזה? אם יצלו אותו, ילך לאיבוד, אז מה יעשו? אז כמה אחרונים יעצו, מגדים ועוד, שיש תקנה לשומן הזה, שיעשה קודם כל מליחה. המליחה לא תעזור, הלא אמרנו שהדם שלא נתייבש בפנים, ולא יוציא את כל הדם. אסור לא יוציא כל הדם, אפס קצה הוא יוציא מעט מהדם. אחר כך מה יעשה? נגיד, השומן הזה הוא קילו, יעשה 60 קילו מים. 60 קילו מים בתוך הקדרה. וישים את השומן הזה. וזה כמובן, זה ימחה, אחר כך יחד עם המים, ירתח יחד עם המים. ולמה השישים האלה מקדימים רפואה למכה? שהדם שיש בתוך השומן לא יותר מאשר שומן עצמו. השומן כולו קילו. אז כמה יהיה דם יותר מקילו? כמה יש בלוע? מעט מאוד. רק אנחנו לא יודעים, משערים בכל החתיכה. החתיכה היא קילו. יש לך 60 קילו בפנים, ואתם כבר ב-60. אז יש שום חשד, ואתם ב-60. אלא מה עושים אחר כך? מקררים את המים, משאירים אותם שיסתננו, ואחר כך כל השומן צף למעלה, כסתובה של השומן. אחרי שזה מסתנן, המים נעשים קרים, אז השומן לאט לאט כולו מסתרף למעלה, לוקחים את זה למעלה, לוקחים אותו, ועושים אותו, זה שומן של העלייה. אז במילה, הכשרנו אותו על ידי מה? על ידי 60. הוא אומר, זה כשמו כמו הגעלה, כמו שעתית לו הגעלה. למה? אם היה אדם, בטל ב-60, כבר המים, כבר לקחו אותו. מה נשאר למעלה? רק השומן לבדו, שהוא צף. שהדין נשארנו ככה גם בענייני איסורים. אדם שנפל לו חתיכת חלב. חלב שהוא, נגיד למשל, בשיעור חצי קילו. אז בתוך התבשיל. והיה בתוך התבשיל 30 קילו ויותר. אז זה בטל ב-60, כבר בטל ב-60. כמצד הדין לך אולי מותר לאכול אותו. בכל זאת כתבו הפוסקים. מה שאתה יכול לברר, להוציא את האסור תוציא. אמנם הוא נמוח כבר בתוך התבשיל. אבל אתה יכול לחכות שהתבשיל יתקרר, יסתדן, וטבעו של החלב צף למעלה. תיקח את החלב, מה שצף למעלה, תשפוך אותו. אפשר שיש גם שומן בפנים, אבל אין ברירה. ואתה טוב שתיקח את כל מה שצף למעלה, וזה תזרוק אותו החוצה, ותאכל את השארית. למה? מה שאתה יכול להוציא את האסור, לברר את האסור ולפלוט אותו, תשיג. אם היה לא היה אפשר, אם היה כולו שומן, ונתערה בו חלב, אז אין ברירה, כל שומן וחלב, מה תעשה? אז אם שלא מה שיצוף, יצוף גם השומן ויצוף, אז יצוף לשפוך את הכל, מה נאמר אנחנו? אבל מדברים אנחנו לא, תפשיר רגיל, תפשיר רגיל, ונראה בתוכו חתיכת חלב. החתיכת חלב היא שוקלת למשל חצי קילו, אז אתה צריך להיות 30 קילו בתוך האוכל. יש 30 קילו ברוך השם, אז זה מבטל ב-60, מצד הדין זה מותר, אבל אתה צריך לחכות. אפילו שזה מצד הדין מותר, לא תאכל אותו. الى تحكيه عشان يتكرر لجمره فاذا حلب يطوف لمعلى تكح الحلب كله تسيوته بالشلم تكحته وتسنينته فعشان اطعم تحزر تحميل متاخر بتخلص زين زي ما شفت اسود لما كل ما شنتان له فريسي تاسود وتي تاسود عصيب وزي قام كان المعنيان زي شامانو عشان قام كان بشمان השומן הזה של עלייה, שעבר שלושה ימים עלה בלום בליחה, ונעצר בצלייה, אי אפשר לצלות אותו. אז מה עושים? אז כמו שאנחנו מגענים אותו, שמים 60 פעם כנגדו, זה קילו, שמים 60 קילו מים, ומשלחים אותם ביחד. כמובן, מתחלה זה מתערב ביחד עם המים. ואז כל הדם כולו נפלט עם המים. אחר כך לבסוף, משאיר את זה שיתקרר, ואז השומן כולו הוצף למעלה, לוקח את השומן למעלה כולו, ומשתמש בו, שזה שומן קשר, כבר שהיה 60 פעם, נגמר. דבריי, שיבש ביבש חד בתלי בתים, ואפילו שאחד שייך לראובן, אחד שייך לשמעון. ראובן, כמו שאמרתי, הייתה לו חתיכת נבלה בשריפה, חשב למכור אותה לגוי ולתת אותה לכלבו. ונפלה במקרה בתוך שתי חתיכות של חברו של שמעון. בא שמעון זה, אומר זה כשר, חד בתלי בתים. נגיד למשל חתיכה לא הייתה מרד כבד, הייתה מבושלת, אבל לא לא מרד כבד. עכשיו בא זה אומר לו, אדוני, החתיכה שלי הייתה שווה, למשל נגיד, הייתה שווה חמישה שקלים. תן לי את החמישה שקלים שלי, יש לך שלושה חתיכות. כל חתיכה שלך, אתה יכול למכור אותה בחמישה שקלים. אז תתן לי את החתיכה שלי. אומר לו, אדוני, אתה היית מוכר את זה לגוי, היה משלם לך שתי שקלים. היה משלם לך יותר משתי שקלים, בנוח נערק עשבי פירוטה. היית לך חמישה שקלים, לא יתן לך. אתה מוכר לו בתור נבלה, בתור טרפה. אז אני אתן לך שתי שקלים שלך, ותלך מעליי. מה אתה רוצה ממני? ואתה תוכל חמישה, דבר ששווה חמישה שקלים, תתן לי שני שקלים? אבל מה זה העסק שלך? זה המאכל שלי השביע. החתיכות הכישרות שלי, הם שגרמו בתולו. אני לא אתן לך יותר משני שקלים. יש מזה מחלוקת. יש מזה אמר, הפרי מגנים אומר, חתיכה מעלייה צריך לשלם לו. כיוון שסוף סוף, היא נהנה, יש לו שלושה חתיכות, יכול לאכול כל השלושה חתיכות בזה אחר זה. אז כל חתיכה שווה חמישה שקלים. למה ייתן לו שתיים? אני אתן לו חתיכה מעלייה. חקרי לב חולק, אומר לו, צריך לתת לו דמי נבלה, צריך לכל חתיכת נבלה הייתה לך. מה אתה רוצה לעשות, מתעשר החשבוני? הייתה לך חתיכת נבלה. מה אתה מוכר את זה לגוי? כמה? בשתיים? תחל לי שתיים, תלך לך ממני. בשתיים מעופף, תעוף ממני. אז זהו, יכול כל אחד לטעון את הטענות שלו, איך ההלכה באמת? יש מזה מחלוקת גם בשאר החרונים. יש עמודי אור שגם כן מצדיק את החקרי לב, ואיזה חתלק שמצדיק את הפרים מגדים. ודינה, אנחנו פוסקים, המוציא מחברו עליו הראייה, הוא לא ייתן לו רק שתיים. למה, תמיד הוא מועזק, זה לא על העליונה. כל שהכסף בידו, זה לא על העליונה. היא אומר לו, אתה רוצה להוציא ממני חמישה שקלים, תביא ראייה שככה לך ואני אתן לך. מי יכול להביא ראייה נגד פוסקים? פוסקים אומרים שלא, אז גמרנו. אומר, קיב לי כסברת חקרי לב, דעמי עמודי אור וכאלה יוצא, ואני לא אתן לך יותר משני שקלים. ניתן לו שתיים ויעוף ממנו, יעזוב אותו. ביום שבת יש לנו דין שאסור לעשות דבר שמחזק מתקן דבר שהוא כמו מתקן נגיד למשל אין מגביהין תרומות ומעשרות בשבת והגמרא אומרת מסבירה הגמרא במסכת בצד הפלמדיים ושוב שנה רק מתקן שהחתיכה הזאת הפירות האלה היו טבל היו אסורים באכילה עכשיו אתה מפליש תרומות ומעשרות על זה ככה אתה מתיר אותם באכילה אז כמו שאתה מתקן אותם, קודם היו אסורות, עכשיו מותרות. אז זה חשוב הוא מתקן. מה הדין של שלוש חתיכות אלו, שהתערבה חתיכה של איסור ושתי חתיכות של היתר? האם מותר להשליך אחד מהם ביום שבת? לא אמרנו, לא יאכל אותם עד שישליך אחד מהם. כותב המגן אברהם שם בסימן שכ"ג ג' בהלכות שבת, שאין בזה משום מתקן. כיוון שזה רק חומרה בעלמא. לו היה הדין גמור שאסור לאכול את השלושה חתיכות עד שישליך אחד מהם, שאז תולים שמשניהו ישלח, זהו החתיכה הטרפה. אם זה היה דין, היה אסור גם כזה לקשור, רק מתקן, שקודם אסור לאכול את זה, עכשיו מותר לאכול. אבל מכיוון שמעיקר ההלכה, ההלכה כמו שכתב מרן, מרן לא הביא בכלל את ההלכה הזאת, שצריכים להשליך חתיכה אחת. מה לעשות אם מותר לאכול כל השלושה חתיכות, אחת אחרי השנייה מותר לאכול אותה. לכן אם הוא רוצה להחמיר ורוצה להשליך מה שייך בזה מתקן, לכן לא נקש מה מתקן. אין, מתקן, רק מתקן. בסימן שיניות חטא, שהוא אומר, אדם שמכין את האוכל, מתקן אותו, שיהיה ראוי לאכילה, קודם לא ראוי לאכול אותו, מחמת שזה מלוח מאוד, והוא מתקן אותו, נקש שמו גם כן מכה בפטיש, תודה שמלך, תקול הזה, כל מתקן, זה תודה שמלך את מכה בפטיש. נגיד זה מה שכתוב בשולחן ערוך, קוליאס האספנין ודג מלוח, כמו הרינג, אומר, חדחתן, זוהי גמר מלאכתן. זה לשון המשנה. הוא מראה, אני פסק אותו על לשון. הדחתן, זוהי גמר מלאכתן. אבל מראה, במה היה עוסק? מראה עוסק שם בהלכות בישול, סימן שיניות חטא, כולו הלכות בישול. הלכות מבשל. שם באמת המשנה גם כן עוסקת בזה. כל שבב החמין מערב שבת, מותר לשבתו בחמין בשבת. וכל שלא בא בחמין מערב שבת, אסור לשלוטו בחמין בשבת, חוץ ממליח ישן בקוליאס האספנים של דחתן זוג ממלאכתן. זה לשון המשנה. כזאת אומרת, כמו שהגמרא שמה מסבירה, היה רבי אבא, היה עושה איזה מבשל תנגולת, ואת כל המרק היה שופך אותו, לא אוכל אותו, משאיר רק את התנגולת, משאיר אותה לבדה, בלי שום מרק, בלי שום רוטב. הוא משאיר אותה לבד, ומחר ביום שבת רוצה לאכול אותה, רוצה לאכול את התנגולת, לאכול אותה קרה, לא רוצה, היה מחמם אותה, איפה מחמם אותה? שם אותה בתוך יש לו סיר אחר שיש שם מרק רותח, מוריד את הסיר, ושם את התנגולת הזאת בתוך הסיר, אחרי שכבר עובר מעל האש, אז שם את התנגולת הזאת בתוך המרק, על זה ככה מתחממת ואוכל אותה. זה הגמרא אומרת. כל שבא בחמין מערב שבת, היא כבר מבשרת את התנגולת הזאת. והיא מאכל יבש. מאכל יבש, אין בשול אחר בשול. לכן אתה יכול לשים אותה בתוך מרק, אף הפי שבמרק הזה כדי ראשון, רותח, זה על ידי כך יכול להיות שיתבשל יותר, מה בכך? אין בשול אחר בשול בשבת. לכן יכול לשים אותה בתוך המרק, תתחמם, תתבשל, ואחר כך נאכל אותה, זה מותר. וכל שלא בא בחמין מערב שבת, אלא זה עדיין זה דבר שהוא לא מבושל, ואתה שם אותו בתוך המרק, אסור לתת אותו בתוך כלי ראשון. ולא עוד אלא אפילו להדיחו, אפילו לשפוך עליו בכלי ראשון גם כן אסור. לפי מסקנת הפוסקים, שעירוי מבשל כדי כליפה. אפילו הוא לא ישים אותו בכלי ראשון, ישים אותו בתוך תלחן, וישפוך מהמרק החם על האוכל הזה, אם זה אוכל הזה, כמו שאמרתי, לא מבושל, לא שמת אותו מאתמול, נגיד למשל ביצה, אתה רוצה לקחת ביצה, לגמור אותה ביום שבת. והביצה הזאת לא שמת אותה, לא מים חמים ולא שום דבר. ואתה רוצה לקחת מים רותחים, לשפוך על הביצה הזאת, כדי שתהיה ביצה מגולגלת, תוכל לאכול אותה. זה אסור, אתה מבשל אותה ביום שבת. כיוון שלא בא בחמים מערב שבת, עירוי מבשל כזה כליפה, אז מבשל אותה. וכן לכן, גם כן, הביצה היא קלה לבישול, נוחה מאוד להתבשל. אז לכן צ'קה זה מתקצה, מבשל אותה, זה אסור לך לעשות. חוץ, אז אמר, כל שבא בחמין אמרנו מערב שבת, מותר, מותר. וכל שלא בא בחמין, מותר. אבל מותר להדיחו בכלא שני, או לשלוטו בכלא שני, מותר. בכלא שני, לא נדבר על ביצה עכשיו, כל דבר שהוא בכלא שני, כלא שני לא מבשל. כך טבע, כלא שני לא מבשל, רק בכלא ראשון, זה הכדרה שהיא על האש, אפילו העברת אותה מעל האש, עדיין כוח בישול חזק, כיוון שיש עדיין דירות תחת. כל זה מה שהיד צולדת בה, נקרא שמו, דבר שהוא יכול לבשל. אז מה זה שהיד צולדת בה? אתה שם את היד, נכוות, אתה שם משה את האצבע שלך בפנים, זה נכווה. אז זה נקרא שמו, יד צולדת בו. כל עוד שהיד צולדת בו, עדיין כוח, בישול עדיין הוא חזק בו, ואם אתה תשים שם איזה דבר, יכול להתבשל בו. לכן אסור, אסור לשים אותו בכלי ראשון. כלי שני, דבר לא מבשל. ככה פעם של כלי שני. אפילו הוא חם מאוד, אפילו היד נכוות ממנו, אתה שם צייה שלך, תקווה ממנו. אף פי כלי שני לא מבשל. כך כמליפו לרבותינו. כל זאת, כי אנחנו אומרים, דבר שלא בא בחמין מערב שבת, מותר לתנוע בחמין ביום שבת. איפה יתנוע? לשאול אותו בכלי שני. בכלי ראשון אסור. אבל לשאול אותו בכלי שני מותר. חוץ מקוליאס האספנין ודג מליח. ما مريح ذاك شو يتم دمله ها متى سمته افلو بكل شيء الدحتان دوجم الملختان على ذيك اخذت بركيخ اوتو هدانا بروح الملح او شلو نعثاه يتم داي رخ مئود تسمته بمايم حميم مياد زي بتبشل افلو كل شيء لخين اسول لخان الدحتان دوجم الملختان با عرب اللبوش بمتخيطي مع اللبوشين מדייק מהלשון הדחתן זו גמר מלאכתן ומה זה גמר מלאכתן? כמו כל דבר שגמר מלאכתו היה משום מכה בפטיש שמתקן אותו אז גם כפה הוא נקשמו מכה בפטיש לדבריו יוצא שאפילו אם זה למשל אי אפשר לאכול אותו בלי שידיח אותו במים צוללים יפתח את הברז נושא דג מלוח צא לאכול אותו אבל מלא מלח אי אפשר לאכול אותו ככה אז לוקח אותו שם אותו תחת הברז ומקלח עליו את המים הצוללים לפי דעתו של לבוש זה מכה בפטיש זה מתקן אותו לאכילה קודם לא ראו לאכילה, עכשיו ראו לאכילה אז כל דבר שאדם מתקן אותו נקרא שהוא מכה בפטיש אבל אין דבריו נכונים כל דברי רבותינו הם מדברים על סוג בישול נכון שתפסו את הלשון דחתן זו גמר מלאכתן הכוונה גמר הבישול שלהם זה הבישול שלהם בצונן, לכל הפוסקים זה מותר שייך בישול בצונן, בפשיטה שלא רק אומר לך שזה יותר רך גם בכלי שני מתבשל, נוח להתבשל זה הכל, אבל דווקא במים חמים מה שייך במים קרים פשיטה שזה מותר וכך פסקו גם כן הפוסקים תרזר אומר מנהג פשוט ביום שבת להדיח את ההרינג שאוכלים אותו ומדחים אותו במים קרים ואוכלים אותו זה מותר, פשיטה שזה מותר לכן אין דין מכה בפטיש באוכלים דין מתקן לא שייך באוכלים לא דומה זה לטבד למשל, אסור טבד זה אריד הרבי יערה, אי אפשר לגוע בו אסור לאכול ממנו, כלום ביום שבת לכן אם אתה מפריש בין התשובה אתה מעשור, אתה עושה תיקון מה שאין כן כאן בדברים אחרים זה דבר שהוא עדיין לא ראוי בפנים בליחותו אתה לא יכול לאכול אותו ואתה מתקן אותו על זה שאתה שוטף אותו מים קרים זה מותר, אין בזה שום חשש לכן כל כך יוצא בזה יש אוכל שהוא יוצא בזה יבש לחם יבש מאוד יבש היה נקודים שלושה ארבעה ימים לא אחרו היה יבש ממש כמו עץ ואי אפשר לאכול אותו מה אתה רוצה לעשות? צריך לרקח אותו אז מה עושה? הוא שם אותו למשל נגיד בתוך מפרר אותו בתוך תלחת ושופך עליו מרק חם מכלי ראשון ואתה אוכל אותו, מותר זה מצרקח מעל ואתה לאכול אותו תגיד מה? אתה מבשל את הלחם לא שייך בישול החרפייה כמו שאמרתי אין בישול אחר בישול אין בישול החרפייה, כך פסק מרן אז זה נגיד שזה נכון שזה בתחלל אי אפשר לאכול אותו עכשיו אתה מרקח אותו על ידי המרק חם הזה וגם כן יש אנשים, כותב מתי יהודה וגם כנסת הגדולה שניהם כותבים, היו אנשים שרוצים לאכול מרק של רגלי בהמה וזה שומן שלא יותר מדי אי אפשר להם לאכול אותו מרוב שזה שומן אז מה היו עושים? כדי להחליש את השומן שלו היו לוקחים לחם מפררים אותו בתוך הצלחת ואחר כך שופכים עליו מכלי ראשון ושופכים עליו את המרק הזה שהוא מרק של רגלי בהמה אז ככה לחם צופק קצת את השמנונית מחליש את השמנונית ואי אפשר לאכול אותו אז הוא אומר שזה מותר למה? כמלן אין בשול חרפייה כיוון שכבר אפוי ועומד לא שייך מזה בשול בגמרא כתוב שם ביומד דף עין וב ורבה ורב חסדה חמיב רב חסדה חמיב היה אדם גדול וצדיק גדול היו עפים לו בכל יום היו באים בין החביות ומרתף מלא חביות של יין והיו עפים בכל יום באים אצלו למרתף באים ככה באופן מיוחד שתי עופות שנקרא שמו סלב כמו שכתוב בתעל הסלב ותכס את המענה היו נכנסים בשתי העופות האלה הוא אוכל אחד ושולח אחד לחתנו רבה היה חתנו שולח לו אחד אבל גמרא הסלב הזה אחרי שוחטים אותו ומבשלים אותו אי אפשר כבר לאכול אותו זה שומן קשה כל כך אבל שמים עשרה כיכרות אחד על השני אחד על השני אחד על השני ושמים את הסלב למעלה וזה סופג את השומן שלו את הלחם האחרון העשירי שהוא למטה כל כך רחוק ממנו אי אפשר לאכול אותו רק עם לחם אחר מלול שומן שאי אפשר לאכול אותו אז איך היו אוכלים אבותינו סלב היו שמן תעבית הקסית כל כך מלא שומן כל כך זה גמרא אומר זה בשבח של מלא שומן עד שיום אחד רבה באה ארוחת צהריים עד שיום אחד רבה באה ארוחת צהריים אין סלב מה קרה? לא יום לא הביאו לנו סלב. אמר שמה, אנחנו שדר רב חסדה, שמה מנה שנפטר רב חסדה, שבזכותו אנחנו היינו אוכלים. עכשיו לא באו, נגמר, ידעו הסלב, שלחו להם מלחות, רב חסדה נפטר, לא תלכו. אז לא הלכו. וכך היה, לא גמר, תקצצה הקירוש, רב חסדה נפטר, שלחו כולם להתעסק בידו. וכך היה. אם כן, זה אנחנו רואים, מה זה היה להם שומן, היה להם שומן. הלחם מחריש את השומן, זה טבעו. וכן זה שאנחנו אומרים, היו עושים פרק של רגלי בהמה, ושוכחים את זה עד פת. זה היה מעשים בכל יום אצלם. אומרים מכאן שאנחנו פוסקים כדעתו של מרן פרשיש, וזה מחלוקת הפוסקים. יש דעתו של רבי אליעזר באמת, בספר יראים, שיש בישול אחר אפייה. אין בישול אחר בישול, זה בישול וזה בישול. אבל אין בישול אחר אפייה, יש בישול אחר אפייה. אם זה רק אפוי, אם שופך על זה מרק מקריב ראשון, כאשר הוא מבשל אותו, וחייב עליו מן התורה. הוא מביא ראיה מהגמרא בפסחים, דף מ"א, כתוב שמה. התורה אמרה בפסח, כתוב קורבן פסח, לא תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים. הגמרא שמה אומרת, אם צלה אדם את הפסח, כי אם צילי אש, אם צלה את הפסח, קורבן פסח צלה אותו. אחר כך לקח את, את הבשר שלו ושם אותו בתוך בישול, בישל אותו אחר כך. מיניים שהם בשלו אחר צלייה גם כן עבר על התורה, שנאמר הוא בשל מבושל במים. למה כתוב בשל מבושל? הוא מבושל במים. לא תאכלו עונה או מבושל במים. בשל מבושל, לרבות אפילו בשל אחר צלייתו, גם כן עובר כמו שאכל דבר שהוא מבושל. וכאן מוכיח הרב שיש בשול אחר צלייה, אבל כפי שכבר היה צלוי, הוא אחר צלוי, מה אתה רוצה ממנו? אלא כיוון שיש בשל אחר צלייה, הפקיע לו את הצלייה שלו ונחלק כשהוא אוכל דבר מבושל, שזה אסור. אז גם כן פה בשבת, כיוון שזה הוא עכשיו עושה אותו בבישול אחר צלייה, זה עושה בו פעולה אחרת, ולכן זה אסור. זה הראיה של הרב. הראיה הזאת אפשר לתחוש אותה מן הקהל. שם נשמה שהתורה גילתה בשל מבושל, יש שם רבוי. אם לא היה רבוי, בסברה לא היינו אומרים כך. אז לגבי אסור של בישול של שבת, מניין לנו להוסיף גם כשיש בישול אחר אפייה או אחר צלייה, בין צלי בין אפוי, זה אין בו דין לבישול. וכך פוסק מרן, זה הדחייה, דחייה שאמרתי לכם, זה מרן, הבית יוסף דוחה אותו, וגם כתנד עם שיעריה רביה, רבינו אבי העזרי, מביא צברת רבי אליעזר ממיץ ודוחה אותו. והוא אומר שזה לא ראיה, שמה שאני שמה בפסחים, שיש לנו גילוי מיוחד מהפסוק, פעם בעלמא לא כך. ולכן פסק מרן שלא כדעתו של רבי אליעזר ממיץ. לעומת זאת, הרמה מחמיר כמו רבי אליעזר ממיץ. הוא אומר, יש בשיעור אחר צלייה, יש בשיעור אחר כלייה, יש בשיעור אחר אפייה, כל הדברים האלה, כמו שדברים חדשות באו לכאן, זה אסור. נפקא מינה, לפי דעתו של מורן, אסור לעלות מכלי ראשון מים רותחים על, על קפה ביום שבת. הקפה הוא כלוי. הקפה הזה, קונים אותו. אחר כך אנחנו קונים אותו, כמו שאמרנו, הקפה. שמים אותו, שמים כפית בתוך, בתוך הכוס, ומערים עליו מים רותחים. צריכים לנו על דעת מרן. מרן אומר, אין בשיעור אחר כלייה, כיוון שהוא כלוי, נגמר. אבל חתם סופר אומר שמנהגם לא להחמיר, כדעתו של הרמ"א. כי הרמ"א פוסק, יש בשיעור אחר כלייה, יש בשיעור אחר אפייה או אחר צלייה. אותו דבר, דין אחד להם. אז לכן אסור לערוך מכלי ראשון על הקפה, לפי שיטת הרבני אשכנז, אלא קודם משפוך אותו בתוך כוס ריק, ומהכוס הריק, שהוא כלי שני, ישפוך אותו אחר כך על... על הקפה, ואז זה מותר. אבל אנחנו פוסקים כדעתו של מרן, לא רוצים למשל בפרט ללמוד הקור, ללמוד החורף, למשפוך את זה מכלי לכלי, אחר כך יהיה לו טעם ולא ריח, כבר יהיה קר, אי אפשר לשתות אותו. אז לכן אני רוצה לשפוך ישר, לערות מכלי ראשון, שהוא רותח, לתוך הקפה, מותר לך תחילה. גם בסוכר, אנחנו סוברים, אין בשול אחר בשול, הסוכר איך נעשה? הסוכר גם כן, מרתיחים אותו, מבשנים אותו, כבר מבושל ועומד. לכן בשביל זה מצד ישים כפית סוכר וכפית קפה ואז ישפוך עליהם מים רותחים, אין בזה שום דבר. כי אין בשול אחר בשול ואין בשול אחר כלייה. שמים את הסוכר אחרי שצבח את המים. טוב, זה מי שרוצה לעשות חומרות, אין דבר טוב, יעשה חומרות מה שרוצה. זה לאמת, אומר שטוב להחמיר. אבל אנחנו פוסקים כמדעתו של מרן. אין בשול אחר בשול, ואין בשול אחר כלייה, ממילא אין שום חשש. לכן ישים את הסוכר שהוא רוצה, וישים גם את הקפה, ויערה עליהם המים רותחים, אין בזה שום דבר. גם יש חומרות שנפוצו בזמן האחרון. פי ספר שביתת השבת, ספר שביתת השבת, הרב הזה, לפני 50-60 שנה, אז הוא אומר שביתו של מהר"י דיסקין היו מחמירים, שאם יש, ששטפו את הכוס, ועדיין יש עליו טיפות של מים קרים. כשאתה שופך במים רותחים בתוך הכוס, אתה מבשל את המים הקרים האלה, הם כל כך טיפות קטנות. לא יכלו להתגבר בפני העירוי הזה שבא עליהם, אז עברו עליהם מים בזידונים, מים רותחים, מבשלים אותם מסכנים. אז אתה מבשל את המים האלה, הפעם לא תבשלו, אתה מבשל אותם על ידי ששפיכת המים הרותחים. זו הטענה שלהם. אבל האמת היא שאין אחוי גם כן אמרה לזה, אז מה יקרה? למה אלא? קודם כל, ישאלו כלל, אין עירוי עושר, שהעירוי שהוא עושר, לא עושר מזה אולי, אתה עושר מזה רבנן. אתה כותב הרמב"ן בסוף מסכת עבודה זרה, שהאיסור של בישול, דבר שהוא לא נמצא על האש, כשיצא כבר מעל האש, תורת הבישול שלו הוא רק אסור מדי רבנן, הוא לא אסור מדי אורייתא. כך כותב הרמב"ן, כך מביא אותו גם כן הר"ן בסוף עבודה זרה, ועוד יש כמה ראשונים שכותבים ככה. הריטב"א ועוד. בכלל בעירוי יש בזה מחלוקת. בתוספות בשבת דף מ"ה העריכו מאוד בזה. אם יש בישול בעירוי ככלי ראשון או לא. יש אומרים לא, עירוי ככלי שני. כמו שכלי שני אינו מבשל, גם העירוי לא מבשל. ויש אומרים שכן, אז יש לנו מחלוקת בדבר, אבל גם לדעת מי שמחמיר כפי ההלכה, עירוי מבשק את הכתפה, גם לפי ההלכה, זה האסור של העירוי הזה, זה רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא. ועכשיו, בואו נראה, אדם שהוא עושה דבר שהוא לא מתכוון בו, רק זה מבחינת פסיק ראשי, דבר שהוא לא מתכוון, כמו פה, האיש הזה שופך מערי מים רותחים בתוך הכוס. מה כוונתו? לשתות כוס קפה, אבל הכוס קצת רחוץ ששתוב, וטיפות קטנות של מים. הוא אכפת לו כל כך מהטיפות האלה של המים, זה מעלי ומוריד בשבילו, הוא חושב עליהם בכלל, הוא חושב בסך הכל רוצה לשפוך על הכביר, לעשות כוס קפה. הוא מעוניין בטיפות האלה, טיפה זו מתאה עליה, מה יכול להיות, מה יכול לחשוב על זה? כלום, הוא לא חושב על זה בכלל. אז זה דבר שאינו מתכוון, אלא מה תגיד שזה פסיק ראשי, כיוון שזה העירוי, זה פסיק ראשי. יש לנו כלל, פסיק ראשי בדרבנן. הלוא העירוי אמרנו שלא מבשל רק מדרבנן. פסיק ראשי בדרבנן, וגם לא אכפת לי, זאת אומרת שזה לא מעלה ולא מוריד בשבילו. אז זה פסיק ראשי בדרבנן, זה לא אכפת לי, אין בזה שום חשש כדל. כך יש הוכחות הרבה מהתוספות בשבת קוף ג' וגם ביומן המדנת וגם הרשמל בכתובות דבב. כולם פה אחד סוברים שאין דין פסיק ראשי דרן יחלה שייך רק ביסוד דאורייתא. ביסוד דרבנן זה מותר לכתחילה. כך לדעת כל הפוסקים האלה. וגם האחרונים נמשכו אחרי דברי התוספות האלה. הוכיחו מהתוספות שבת קוף ג', הם לא ראו שגם הרשמה כתב ככה כדבריהם, הרשמה בכתובות דבב, וגם תוספות יומה הן תוספות אחרים, הן לא תוספות של מסכת שבת. זה בלעזר בטוח, ושתוספות יומה זה מהר"ן מרוטנבורג, זה חכם אחר וזה חכם אחר. נמצא שלושה גדולי העולם סוברים שאין דין פסיק ראשי דרן יחלה אוסר, אלא דווקא מה זה דרן יחלה שלא אכפת לו. זה כך פירש הרשש בכתובות דבר, כך פירש משמרות כהונה, כך פירש המשנה ברורה, בסוף סימן שח, שכל פירוש דרן יחלה פירושו לא אכפת לו, לא שרע בעיניו, העיקר שאינו נהנה מזה. אז לכן בשביל זה ישנו צירוף כל הספרות האלה, שכל פסיק ראשי בדרבנן דלן יחלה, אז דינו שזה מותר לכתחילה. כך העלה בספר בתי כהונה של רבי יצחק כהן רפפורט, מביא ראיה מהצפות שבת קוף ג', שכיוון שזה כל דבר שהוא דרבנן, אם זה פסיק ראשי דלן יחלה, מותר. פירושו שלא אכפת לו. כך גם כן כתב רבי אליקים גטיניו, בעל ספר אגורה בהולכה. יש שם תשובה בזה, גם הוא מוכיח מהתוספות שבת קוף ג' כמו שהזכרתי. וכך גם כן גאוני אשכנז, כולם גם כן סוברים ככה. דברי מלכיאל, שואל ומשיב, רבי יצחק אלחנן בספר באר יצחק ועוד ועוד. וכן לכן למעשה, החומרה הזאת היא חומרה מיותרת. אם אדם יכול לנגב, טוב, מי שרוצה לנגב, יש לו כוס אחד לך, הכל שותה, ועכשיו שטף אותו, ורוצה לחוש דעת המחמירים. לא כל כך נורא, יכולת לקחת מגבת, תנגב את זה, וגמרנו. אבל אם עושים את זה למשל בבית כנסת עושה שם בקשות, ומחלקים כוסות תה, יבוא בזקן השמש, תגידו, תשמע, תנגב כל כוס וכוס. הוא עושה 30-40 כוסות בבת אחת, الطريق هكوت هذا هل تسبرنا لين تعجينا عشية عسير كوست أي حال خشب شو بعد كيم تل خشبة عشية لخير كما شعملنا متدى هذا خاز متاب مش رأسي لحمير تعب يتعب طب مش رأسي لحمير يحمير איזה אחרונים שרצו להסתמך על הלבוש שהזכרתי כבר תור לעשות סודה כזאת ביום שבת לעשות סודה יש אנשים ששותים סודה מתוקה אחרי ששמים משהו חמיצות שמים בתוך כוס שופכים שם מים אחר כך שמים את הסודה הזאת שהיא חמוצה ומתוקה שמים את זה זה מעלה ככה, אחר כך בחשים את זה בקף, וזה מעלה כסף גדול, עולה, הו, 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 מהסחר הגדול. אז יש פוסקים שאומרים, לא, זה מתקן מנה, זה קודם לא היה כך, עכשיו זה גם כן איש חכם אחד שאמר, מהפוסקים האשכנזים, שזה תולדה שבלכת מבשל. מה מבשל? למה הכסף הזה עולה למעלה, זה דומה לבישול. איזה מבשל, מה הם קרים, כולם מסכנים, מה קוראים זה מבשל. לא שייך, לא בישול ולא מכה בפטיש ולא מתקן מנה, כל הדברים האלה חומרות יתירות שהם בהם לא טעם ולא ריח. כבר יעריך בזה בספר רבי עלים, רבי שוחיים, והראה שזה מותר לעשות את זה בשבת, אין בזה שום חשש. יש הרבה אנשים שיש להם צרבת אחרי האכילה, תמיד שהם צרבת. שותים את הסודה הזאת, זה מרגיע אותם, לא יהיה להם הצרות האלה. אז לפי דעתם לא אסור לעשות ביום שבת, זה דבר קשה מאוד להחמיר מזה. לכן מצד הדין כמו שאמרתי זה מותר. כל אלה שהם מחמירים מסתמכים על ספר הלבוש, שהלבוש כותב שיש בזה מכה בפטיש. יש בירושלמי באמת פרק גרע גדול, שכתוב שמה, אדם שלוקח שום, מברר אותו, קולף אותו, ואחר כך דק אותו, צריך אותו במדוחה, ואחר כך שם אותו בתוך האוכל, אומר, זה חייב שלושה חטאות. בשעה שהוא קולף אותו, בשעה שהוא מקלף, חייב משום בורר. בשעה שהוא דח אותו, חייב משום טוחן. שם אותו בתוך האוכל, וחרב אותו, חייב משום מכה בפטיש. כן, הרי יש, הנה סייעתה. תנד מסייעת, ידע בעל הלבוש. שגם באוכל יש, איך גם כן נקרא שמו, מתקן. הנה מתקן, חייב משום מכה בפטיש. אבל קודם כל, האם אדם רוצה לאכול שום ביום שבת, אם הוא רוצה, אם תחשק לו, רוצה לשים את זה בתוך סלט, אז מה, ייקח את זה עם הקליפה שלו, יאכל אותו, מה רוצה את זה? מה רוצה ירושלמי ממנו? רוצה שאדם הוא בהמת הוא שיעשה, הוא רוצה לאכול מסכן, מה, לא יקלף את השום, איך יעשה? אבל מפורש בתשובת הרשב"א, בתשובת הרשב"א חלק ד', סימן ע"ה, מביא את הירושלמי הזה, אומר, כל דברי הירושלמי הזה, כשאדם מכין את המאכלים האלה, על דעת לאכול אותם אחרי כמה שעות. אבל מעשה על דעת לאכול לאלתר, זה דרך אכילה. דרך אכילה, אתה לא מצוות על האדם שיאכל שום עם הקליפה שלו. אם כן אחרי בשביל זה לך, תחלם אותה, לקלף אותו ויאכל אותו. וכך פסק גם כן בספר התרומה, רבי בנו ברוך בעל התרומה, כך כתב רבי אלעזר בן מיז, כך כתב הגות ומניות, כולם אסף אותם איש טהור, מרן לבית יוסף, בסימן שכ"א. שכל שני עשה לאכול לאלתר, זה מותר. וכך פסק גם כן הרמה בסוף סימן שכ"א, שמותר לקלף בשומים או בצלים, כמו שאתה מקלף תפוח זהב, אתה מקלף מה שאתה מקלף, מותר לך, כמו שיש לך אכילה. אז גם כן שם, כל דברי הירושלמי הזה, כשתאמר שיש בזה מתקן, זה כשעושה את זה על מנת לאכול את זה אחרי 4-5 שעות. כמו בורר, בורר צריך לעשות לאלתר, בורר לאלתר מותר. אז ככה גם כן פה, הוא קולף את השום, את הבצל, על מנת שיאכל את זה תקף מיד, אז מה יש בזה, אין בזה שום חשש. והכל שעושה לצורך אותה סעודה, הכל נקרא שמו לאלתר, וזה מותר. כי גם כן זה, כל אותם הדברים שאנחנו אומרים, כן, גם מהירושלמי הזה, שיש כאלה שחשבו, הנה תנד מסייעת על ידי הלבוש, גם לפי סברתם, כל זה כשנעשה לא לאכול לאלתר. אבל מי שעשה לא יכול לעשות, זה מותר. לכן הם עושים את הסודה הזאת, ושנעשה קצב גדול, נעשה... אז מה, תקח על המקום ושותה את זה, מסכן. בקושי גומר לבלה שהקונה מדברו ושותה את זה. אם יחכה מאז, הכל הזה חלף הלך לו, הכל ילך לו. ומוכן את זה, תקח, אין לך לעצר גדול מזה. אז מה יש חשש מזה? אז אין בזה שום חשש. ובאמת יש כמה ספרים, יש שאלות ותשובות, דן דוד, מביא את הירושלמי. אומר לדעתי הירושלמי הזה גם כי אינו הלכה שהתלמוד שלנו חולק עליו הוא מביא ראיות מהתלמוד שלנו נגד הירושלמי הזה כן, תמיד כשבבלי חולק עליו שם, הלכה כמו הבבלי. אותו דבר כותב בספר אשל אברהם. נמצא שיש הרבה פוסקים חולקים על הסברה הזאת, ששייך להיות מתקן מנה במכה בפטיש באוכלים. באוכלים אין בזה, ככה מסקנת המשנה ברורה, בביאור הלכה סימן שי"ח, הוא מעריך גם כן לדחות את דברי הלבוש, אף אפי שהפרים מגדים רצה להליש טוב על הלבוש, הוא דחה אותו בשתי ידיים. והסכים שלא שייך מכה בפטיש ובלבוש. כך באמת כתב הרמב״ם על מה שכתוב, הדחתן זו גמם מלאכתן וחיים בשל מבשל, כך כתוב בהרמב״ם. זו משמעת שזה דווקא במים רותחים, שזה שייך מהבישול. אבל מדיח הרג או דג מלוח במים קרים, אפילו שמקודם לא אפשר לאכול אותו בכלל. מי יכול לאכול דג מלוח מלא מלח? מי יכול לעשות דבר כזה? אפילו אחי, מדיח אותו בצונן, מותר. לא שייך בזה מתקן. וכן כל האוכלים שהיה אי אפשר לאכול אותם לפני כן, ואחר כך הוא מרכך אותם, מסדר אותם, מתקן אותם, מותר לך תחדה לאכול אותם, ואין בזה שום חשש. אחד בתרי בטיל. אחד בתרי בטיל, בין כשזה חתיכה גדולה, בין חתיכה קטנה, אם עדיין חיה. אם עדיין חיה, לא שייך חתיכה לא להתכבד רק בדבר שהוא מבושל, וראוי כמו שהוא להגיש אותו לפני אורח נכבד. אבל אפילו תרנגולת מבושלת כמו שהיא, גם כן לא נקרא שמה חתיכה ראויה להתכבד. למה? כדי שתיקח ככה חתיכה גדולה, תרנגולת שלמה, תשימו אותה לפני אורח, מה, אני זאב ערבות, אני אוכל ככה תרנגולת שלמה, מה אתה מביא לי? מביאים לו חתיכה, שתי חתיכות, מביאים לו חלק, מחצי תרנגולת, תבע תרנגולת. הבינו ככה תרנגולת מבושלת, זה צריך לחתוך אותה, חתיכות, אז זה מחוסרת עדיין תנועה אחרת. אז לכן מתערבה תרנגולת בשתי תרנגולות, אחת מהן לא כשרה ושניים כשרות, בטל, אחת בצרי בטיל. אז גם כן בטלים. אם לא יאכל אותם ביחד, מי יאכל שלושה תרנגולות ביחד? זה גם לא אפילו חלקים שלה, אלא כמו שאמרנו, עדר עדר לבדו, כל אחד לבדו, בזה אחר זה מותר. ואם רוצה לזרוק אחד מהם, אמרנו שאם רוצה לזרוק, תבוא על הברכה. אבל מסדר דין לא צריך. אם יש שם איזה אדם שהוא אינו מברית, תתן לו לגוי שאוכל אחד מהם, ודאי, הוא גם כן יחזיק לו טובה. לא דווקא אם כולך להשליך את זה לים. במין במינו, בשר בבשר. כמו שאמרנו, גם כן תרנגולת ותרנגולת. אבל מה שאין כן, אם זה מין בשאינו מינו, בזה יש בעיה, כיוון שאילו תבשל אותם, אחר כך זה צריך 60, מדינה צריך 60 לכל הדעות, אז לכן אמרו הפוסקים שגם בעודם לפני הבישול, גם כן לא בטל ברום. אם זה מין בשאינו מינו, איך יכול להיות מין בשאינו מינו? אם הוא מין בשאינו מינו, יברר, ייקח את האסור ישליך אותו, ישליך את האתר כמו שרואה אותם. מין בשאינו מינו, אדם רואה אותם. אבל יכולים לעשות דוגמה למשל, חתיכת בשר ששהתה 3 ימים ולא מלאה ואפילו תאמר מלח אותה, אפילו הכשיר אותה, אז זה אסורה לאכול אותה, זה יכול להיות רק טלי. ובטעות התערבה עם שתי חתיכות אחרות שהן אפשר לבשל אותן ולאכול אותן כחתיכה בחתיכות. כאן מה האסור? האסור הוא דם. אומנם מחתיכה בחתיכות אתה לא יכול להבחין, אבל מה האסור שיש כאן? האסור הוא דם. דם הוא בשר, הדם טעמו קצת מלוח, קצת משהו אחר. לא טעם הבשר הרגיל. לא דומה כל כך לטעם של בשר. אז זה כמו מין שאין ממנו. אז החתיכה והחתיכות, זה נקרא שמו תערובת במין שאין ממנו. אם זה דק משעניין, כמו שאמרנו, זה חתיכה ששהתה 3 ימים ולא מליחה, כתבו הפוסקים שזה חומרת הגאונים. לכן כל מה שאפשר להקל בספקו, מקלים בספקו. כמה אחרונים הקלו, הייתה בעיה בחוץ לארץ הרבה פעמים, וגם פה בארץ, אבל הרבה פעמים שהקלו, כשכבר מכרו חתיכה ששהתה, נגיד היום למשל, מעשים בכל יום, אוכלים בשר קפוא, עשי מחמה, אבל שם זה שוהה יותר מ3 ימים, הרבה ימים. אז גם בזה יש מחלוקת הפוסקים, גם באחרונים של הדורות שלנו יש בזה מחלוקת. יש מי שאומר לא, אפילו ששהתה בפריזר נעשית כמו אבן, נעשית קשה כמו אבן, אחרי כמה חודשים מביאים את זה לארץ, ומה עושים אנשים? מאפשרים את זה, כי אסור קודם לבלוח אותה, כדי להכיר אותה לקדרה, בלי שתפשור, שתהיה לגמרי כמו חתיכת בשר. אם אחד לוקח חתיכה הזאת כמו אבן עדיין כל כך חזקה, ואתה מוליח אותה, זה כלום, המלח מסכן לא יפעול בכלום. זה תקח מלח, תמלח חתיכת עץ, יוצא ממנו איזה דבר, המין העץ הזה, אשר סביתיך, מה יכול לעשות בעץ הזה? אז ככה גם כן, זה קשה כמו אבן לא יושב בכלום. צריך לחכות קודם, עד שתרכך, ותהיה כמו חתיכת בשר רגילה, ואז היא מותר, אני מלוח אותה, להכשיר אותה לקדרה. זה ככה, זה דבר ברור. אז הכל פנים, אלה הפוסקים שמכינים בדבר. אומרים, מה שאמרו בשר ששעה 30 ולא מליחה, זה בשר טבעי, בשר נורמלי. אבל בשר כזה שהוקפא בתוך הפריזר, כבר לא חל בו כלום, זה קשה מאוד, נתייבש דמו בתוכו. לא נתייבש ולא חל בו ידיים, נשאר כמו שהוא. אז זה בשעה שהוא כפוי כזה, אין בו שום תנועה כלל. אחרי שאתה מציא אותו, אחר כך מתחיל לבלות כבר עוד פעם, אחרי שאיפשור, אז מתחילים עוד שלושה ימים. אז זה דעת גדולי הפוסקים של דורנו, שהם מתירים. אבל יש חוקים עליהם, אומרים לא, גם בזה זה אסור, שעה שלושה ימים ולא מליחה אסור. בספר דבר הלכה של הגאון בידהו קלצקין, הוא אחד מהמתירים, הוא אומר, מסתמך, הוא אומר שאנחנו שקלנו חתיכת בשר. שקלנו בשר, וראינו למשל, זה קילו בדיוק. אפילו גרם יותר פחות, גרם יותר אין. ממש, אלף גרם. אחר כך, הקפנו את זה. נשארנו אותו כמה ימים, אומר, נשארנו אותו שבועיים, שלושה שבועות. אחר כך לקחנו אותו עוד פעם, ואפשרנו אותו. חכנו שאפשר. אחרי שפשר, שמנו אותו עוד פעם ושקלנו אותו. נשאר בדיוק אותו דבר, קילו אחד. לא גרם פחות, לא גרם יותר. ואילו כשלקחנו בשר שהיה נורמלי, ככה בשר לא הקפנו אותו, אחרי שלושה ימים, ירד הרבה. ירד מהמשקל שלו. למה? שלט בו האוויר, נתייבש דמו בתוכו, אז לכן אין אותו, אין לחות, דם לח שוקד, דם יבש, כבר לא שוקד. אז לכן ירד כמה גרמים, היה במקום קילו, נעשה 995, 992, אז חסר. אז מכאן אתה לומד, כשזה כפוי, אף אחד לא שולט בו, נשאר אותו דבר, לא קראתה עין, לא ננס לחו. אז לכן אומר לך, מטעם זה, מתיר. בבשר כפו, ואין בזה לא שאלת בו האוויר ולא לא נתבש לבו. גם שאר האחרונים כולם מסייעים לו כמו הרב פרנק עליו השלום, היה ככה מורה, הלכה למעשה, על פיו התחילו אז להביא בזמן המלחמה. לפני 40 שנה התחילו להביא בשר כפו מחוץ לארץ. כל זה לא ידעו מזה. הרב עוזאל גם כן, פסק גם כן להתיר, גם כן מכוח הדברים האלה. אבל בעבודה זה היה למשל מחמיר. ועוד גם כן עוד ספרים של רבני מרוקו גם כן מחמירים בזה. אומרים לא, גם בזה שיהיה דין בשר שעה שלושה ימים ולא מלח. סוף סוף כל הדין הזה, כולו חוכמתם של הגאונים. זה לא כאן, אין לו שום רמז בתלמוד. בספר הרשב"ש, בשלמה בן שמעון, זה בנו של התשבט, גם הוא מעיד שהיו כמה מקומות בחוץ לארץ שלא נהגו באסור. לא נהגו אסור בזה. היו לא יודעים בכלל, בשר שעה שלושה ימים אסור לאכול אותו במושר הקטני, לא שמעו את זה בכלל. והיו נוהגים להקל. כך מעיד גם כן הריבש, רבי יצחק בר שישת, שברצלונה היו אוכלים את זה, לא היו מחושים לזה בכלל. אבל לא, מעצור סוף, כיוון שיצאו מפי הגאונים, צריך לחוש להם. סוף סוף זה חומרת הגאונים. זה לא דבר שהוא דין ממש, חומרת הגאונים. לכן אם סומכים עליהם הדעת המקלים כשנחושם בפריזר, ושנעשה כמו אבן, אז בוודאי שיש מקום להקל. כיוון שלא יצא דבר בידי ספק, לכן אומרים בזה בספק, כמו ספק דרבנן לכולם, גם כמו ספק דרבנן לכולם. בתורי זהב הוא נשאל, אישה שהביאה בשר מהקצב, ואחרי שבשלה אותו, התחילה להסתפק. אני מלחתי אותו, קשרתי אותו, או לא מלחתי אותו, לא יודעת, לא זוכרת. לא זוכרת אם מלחה אותו או לא מלחה אותו. מה הדין של הבשר הזה? מותר לאכול אותו או לא? לפעמים אפשר להרגיש אם טעמים את המרק, רואים עדיין תפל, אפילו שמים מלח, שמה מעט מלח. שמים מלח כדי להטעים, לא שמים כל כך, אבל המלח מצד עצמו הוא מלוח, הוא גם כן מוסיף מלח. אז יכולים לפעמים להבחין, לא תמיד אפשר להבחין. יכול להיות ששמה יותר מלח, ולכן מה שאתה מרגיש מלחות זה יכול להיות, בעולם לא מלחתי את הבשר הזה. מזה ספק לא יצאנו, מה הדין? הרב תורי זהב אומר, כל דין בשר שנתבשל, אז מה החשש? משום מסור דם. דם שבשלו,
כתוב בגמרא במסכת מנחות כף א', אין עובר עליו. דם שבשלו אסור רק מדרבנן. וכיוון שזה ספק, ספק מלחה אותו וחירה אותו, ספק לא מלחה אותו, ספק דרבנן לכולם. אז לכן מתיר ויכול לתת תפשיל את זה. זה דעתו של התורי זהב. מוסיף עוד סברה. הוא אומר, בדרך כלל, שעה, כשמדברים בנו, ברוך השם, לא בשעה חס ושלום ככה מהרחוב, שעה שהיא אשת חיל, עד שמיים. תמיד היא רגילה, מביאה בשר, מולחת אותו, ואחר כך שמה אותו בקדרה. ואיך תעז לשים בקדרה בריד להמליח אותו? זה לא מצוי. אז צריכי נקת ואתה, וסתמה עשתה ככה. שכחה שכחה, אבל אנחנו אומרים בסתמה בדעת תקדת קדים. לא תולים בה, מחזקים בה אסורה שהיא עשתה בשאלה פעם חרגה מהמקובל אצלה, מהנהגה שלה, והלכה בשאלה בלי מליחה. זה דבר רחוק. לכן הוא מתיר גם כן גם מהנימוק הזה. הטעם הראשון, מה הוא אומר? פרי שספק דרבנן לכולם. בא ספתי כהן בספר נקודות הכסף, כי תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. זה תורי זהב, ונקודת הכסף רבי שבתי כהן, בא ספתי כהן. הוא כתב השגות, אחרי שיצא ספר תורי זהב לאור, כתב עליו השגות. הוא מספר שפעם אחד התארח, אחרי שכתב כל ההשגות, הוא ראה אותם בתורי זהב. אז פעם אחד התארח בביתו של תורי זהב. אומר, אל תחשוב שחס ושלום באתי להתגלות עם הגאון רבי דוד סגל בעל תורי זהב. להפך, כשזה רק מכוח אהבת התורה, אהבת התורה שיש בינינו. ופעם אחת התארחתי, זה כותב בהקדמה שלו, התארחתי בביתו ועשה לי כל כבוד שבעולם ונשק אותי על ראשי. זאת אומרת, האהבה הזאת, כמו שכתוב, עת והם בסופה. קורה לפעמים האדם חלק עם השני. זה לא משהו שהוא חלק עליו בהלכה, אז פירושו חס ושלום שנהיה אותו שונא שלו חס ושלום, או אויב שלו, חלילה. זה תורה, אין שום אדם מונופול על התורה. כל אחד ואחד חייב, תמיד חכם, שהגיע להוראה חייב לגלות את דעתו. אבל מי שרוצה לחלוק, יבוא ויחלוק, מה יש? ואנשים תמידי חכמים שהם יש להם דעה מיושבת, ויודעים להכריע ביניהם, יודעים מי צודק ומי לא צודק. אז יבדקו, יראו אחר כך מי שצודק ומי שלא צודק. אז שזה לא צריך לכעוס אם מישהו בא ומשיג על ספר אחר. רק שיכתוב בדרך ארץ כמובן, לא בסגנון של פולמוס. ברוך השם, לא כצורי נצורה, אנחנו לא כמו החילונים האלה שאחד מקטר את חברו, לך תראה בכנסת שמה. בלגן גדול, זה צועק על זה וזה צועק על זה, ואין ביניהם את והם בסופה. אבל בתלמידי חכמים זה מה שכתוב בגמרא. כי ידברו את אויבים בשער, בנוריו ותלמידו, ולאב ובנו, נעשים לפעמים כאויבים זה לזה. מדברים דברי תורה, זה צועק הזה, זה צועק, תראה, עוד מעט יתחילו אחר כך גרופים. ובסוף היה, את והם בסוף, כולם אוהבים אחד את השני. כל שם שמיים, המטרה היא אחידה, להגיע לכלל האמת, זה המטרה. אז לכן הרב מספר שזה מה שאומנם אני הסקתי על ספר תורי זהב. והתורי זהב ידע מזה, ועשה לכל כבוד שבעולם, שזה דרכה של תורה. וכי עכשיו, כמו שאנחנו אומרים, הנקודת הקסם פה בא להשיג על תורי זהב. אומר, נכון, אתה צודק, ספק דרבנן לכולם. כל דם שבשלו זה דרבנן. זה דבר כמה פעמים חזר על זה מרן לבית יוסף, שכל ספק דרבנן לכולם שייך בדם שבשלו. אבל, כאן זה לא שייך דם, לא שייך פה ספק דרבנן לכולם. למה? בספתי כהן, סימן קוף יהוד, העלה שם הרב, מתי הוא ספק דרבנן לכולם? כשאין חזקת איסור בתחילה. אבל אם אתה חזקת איסור, ואתה מסופק, אומרים לך, עוקמיה חזקתה. גם בספק דרבנן, אומרים, אם יש לך חזקה, תשאיר אותו על חזקתו. כמו שבדאורייתא, הגמרא אומרת בחולין, דף י' עמוד ב', מנענן שהולכים אחר חזקה, והגמרא ראיות מפסוקים שהולכים אחר חזקה. אם יש לך ספק בדבר, אם זה כך או כך, משאירים את דבר לחזקתו. כל דבר מביא אותו על חזקתו. לכן, גם כן פה, צריך החורה, וקודם הבשר יבוא דם. הבשר באופן טבעי, יש בו דם. אתה צריך לעשות פעולה כדי להסיר את החזקה הזו של הדם. אתה מסופק אם הוצאת אותו, הוצאת את הדם או לא הוצאת את הדם. כי יש קודם את החזקה שיש בו דם. ולכן, כיוון שזה ספק דרבנן במקום חזקה, גם דרבנן אומרים לחומרה, לא אומרים שזה לכולם. זו הטענה של הגאון בעל ספתי כהן, מנקודות הכסף, שהוא משיג על תורי זהב. האמת היא שבעצם הדבר הזה שכותב בסימן קוף יוד שספק דרבנן אחד יתחזק אסורה, הולכים להחמיר, זה לא דבר שהוא מוסכם. إذا أسمو عربة عربة تريس كي هرب ري حداش مسلمان كوفيود حولك عشر تكوين ولحيوته ومن أنا أخو خميم أولو سفك دي ربنا عندي كلها هبشي أسام كو هبشي كتير هم شي أسروا هذا الدبار ويعملوا كشي هي الدبار شو هو سفك ونحن مطلين شي هي لكلها روخين بكلها وخير لو أخبرت إيمو تحزك السورة لو تحزك السورة كما شو لا يتعد دبار من كلاس سفك روخين لأكد ليه لعتو شو هرب ري حداش لخاورة جيش جم كما ريشونيم شي مسيئي متو نجد نبشان יש במסכת לידה, דף סמך א', שם כתוב כך, איסור של שעטנז, שהתורה אסרה, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. זה שוע, פבוי ונוז, הרוג יחד, כשזה הכל הריגה אחת. אבל אם זה למשל היה בגד כולו צמר. אחר כך בא גוי ותפר את הכפתורים מפחותי פשתן. זה אסור מדרבנן. למה מדרבנן? החוטים האלה לבד דם והבגד צמר לבדו אין אמר, תפר אותם ביחד אז נעשה מדאורייתא, נעשה מדרבנן נעשה שעטנז, אבל מדרבנן כי כיוון שהחוט הזה יהיה לבדו לא הרג אותם ביחד, לא טבע אותם ביחד לא נעשו ביחד, לא תעשה אותם ביחד מתי אנחנו נעשו ביחד? החוטים האלה נתערבו עם חוטים אחרים אז זה כבר כשמו שעטנז, מדאורייתא שעטנז, אמרה זה התורה במילה אחת שוע, טבוי ונוז, ביחד מחוברים אבל כשזה חוט לבדו וזה בעיד לבדו זה מדרבנן הגמרא אומרת זה שהתערב לו חוט של פשטן בתוך בגד שלם של צמר ונתק אותו הרגיש בו, נתק אותו ולא יודע אם נתנתק כל החוט או חלק ממנו עדיין נשאר עם הצמר עם המעיל של הצמר אז הגמרא אומרת, אבי ספקא דרבנן לכולה. למה ספקא דרבנן? כמו שאמרתי, החוט הזה לא נצבע יחד עם הבגד הזה, אלא לבדו. אלא שנתערב אחר כך. כשנתערב וניתק אותו, הוא יודע שניתק, שהוציא אותו. אז רק לא יודע אם ניתק כל החוט, או חלק מהחוט עדיין נשאר. לכן זה נקרא שמוע ספק דרבנן לכולה. כותב שם הרשב"א בחידושיו לנידה, דרשן מחלף, מכאן אנו למדים. שספק דרבנן לכולה, אפילו אחד יתחזק אסורה שעלה פה הוא התחזק שיש שם חוט והוא לא יודע אם הוא הוציא את כל החוט או לא הוציא את כל החוט אבל יש ספק דרבנן, אנחנו אומרים מול כולה אף פי שיתחזק אסורה מכאן אנו למדים שספק דרבנן לכולה, אפילו יתחזק אסורה זה כותב הרשב"א שם על המקום כך כותב גם הריטב"א שם כך כותב גם המאירי שם ובכן, אחרי שיש לנו שלושה גדולי העולם שאומרים במפורש כמו דעתו של הרב פירי חדש ומוכיחים את זה מהגמרא, מהתלמוד שספק דרבנן לכולה אומרים גם אחד יתחזק סורה לכן גם אם כי חתיכת הבשר הייתה במדם כמו כל בשר נורמלי, יש בו דם באופן טבעי יש בו דם אלא הוא מסופק אם הוציא את זה על ידי המריחה הוא בכלל לא מלח ולא הוציא את זה זה ספק דרבנן, למה אדם דם שמשל אוף אבי מדרבנן כי הוא לא אוכל את זה חי, הוא מבשל אותם, הוא אוכל את חי, זה מותר לגמרי מותר אדם לאכול חתיכת בשר חי, אף אפי שיש בדם, למה? ופני שאנחנו אומרים שזה דם האיברים שלא פירש, מותר זה עדיין לא פירש, אתה מותר לאכול אותו כמו שהוא רק כשאתה מבשל אותו, הפחד הוא שעל ידי כך הרוטב, כשהוא רותח מסיר את המפליץ את הדם ועושה את כל המשול כיוון שנעשה דם האיברים שפירש הרבה דברים אמורים כשאתה יודע בברור שהחתיכה הזאת לא מלחת אותה אבל אם יש לך ספק אף מי שמתחלה את החזקה חזקה של חזק אסורה שהיה בתוך הדם אתה מסופק אם הוצאת את הדם או לא הוצאת את הדם שוב סוף זה נקרא שמוע ספק דרבנן כיוון שדם שבשלו דרבנן והבא ספק דרבנן לכולם ולא מתחשבים שזה יש לו מתחלה את החזקת אסור כי ספק דרבנן לכולה גם אחד יתחזק סורה כמו דעתו של הפירי חדש לא כדעתו של סרטי כהן גם ברפאל ברדוגו יש לו ספר תורות אמת והוא מכריע גם כן מדעתו לא הביא שום פוסק אבל מדעתו אומר העקר כדברי הפירי חדש שדבריו דברי אלוקים חיים וככה אנחנו מורים שכל ספק דרבנן לכולה גם אחד יתחזק סורה פוסקים להקל ויש עוד כמה פוסקים שכולם גם כן מביאים ראייה, הרבה פוסקים הביאו ראייה מהרשב"א הזה שנדע ס"א הרשב"א וגם הריטב"א וגם המאירי, כולם בדעה אחת שאומרים ספק דרבנן לכולה גם אחד יתחזק אסורה וזה הרבה פעמים באדם יראה את הדברים האלה, יתקן בעניינים שכאלה. זה דבר כללי, דבר חשוב מאוד שאדם יעמוד על זה, כי זה דבר שהוא כללי, שמצוי הרבה פעמים, יש חזקת איסור, אבל אחר כך נעשה ספק דרבנן, האם נלך לחומרה כדעת ספטי כהן, או כדעת הפירי חדש, העקר כדעת הפירי חדש. וכך דעת כל הפוסקים הספרדים כמעט, כולם הולכים אחר את זה. יש פוסקים משכנזים שפסקו כמו דעתו של ספטי כהן, שמחברים בספק דרבנן אחד התחזק איסורה, ואנחנו נוהגים בזה להקד.
אני מה קשה אומר, זאת אומרת, זה קודם נהל, ובא להם תורה בסוף שנאמר, זו החפש ומאז אותו יגיד תורה ועדיר.